טוב, חברים, בשבועיים האחרונים דיברנו הרבה על הנושא של העיצבון, ואני חושב שמספיק התעצבנו עם העיצבון, והתגברנו עליו, ויצאנו ממנו, ולא נחזור אליו. זאת אומרת, אולי יום אחד נחזור אליו, אבל עכשיו לא נקרא אותו, אלא נבוא לנושא אחר. עדיין בפרק שבחרנו השנה, שהלימוד היום זה האחרון השנה הזאת, התשפ"ב בייס, נקווה בעזרת השם שנוכל עוד בעשרת ימי תשובה לחטוף איזה לימוד, נקווה שימצא זמן. בכל אופן, אנחנו בפרק י' ד', אותו הפרק שהתחלנו בו בראש חודש אלול, תחילת חודש אלול, ואני רוצה היום להיכנס לנושא של הגוף והנפש, החיבור ביניהם, ואני מתכוון לסעיף י' ג', ברשותכם, בסדר? פרק י' ד', סעיף י' ג'. האם מצאתם, חברים יקרים? אז אני רק, לפני כן אני אברך ברשותכם, אם אתם מסכימים, בסדר? לא יודע מה להתחיל, שני חבר'ה הביאו שתי כוסות, אני רוצה להליב אף אחד, אז אני שתי משניהם, בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה ממש מצוין, המים האלה. אדם, עכשיו... אוריה, עכשיו בוא נבדוק את התה שאתה הבאת, איפה אוריה? נראה, נקווה שגם זה יעבור את הבחינה. וואי, חבל על הזמן. מים ארץ ישראל, נכון? וגם הטעם הנלווה, מצוין. טוב, אז הייתי רוצה שנספיק את שני סעיפי י' ג', י' ג' וי' ג' אחת. רק להזכיר לחבר'ה, מה זה הכוכבית הזאת ומה זה המספר הזה אחת? הספר המקורי שיצא בימי הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, על ידי בנו, הרב ציודה, שערך את הספר ממקורות שונים, בכתבי אביו, מהקבצים והפנקסים, היו בו את כל הסעיפים הרגילים מול עינינו, אבל לא היו בו הכוכביות. היו ג' אחת, זה תוספת, תוספת של ההוצאה הזאת, ההוצאה של ישיבת אור עציון. שני הרבנים שעמלו על התוספות האלה, וכמובן התוספות האלה הובאו לעיני הרב ציודה, והוא שמח את ידו עליהם ושמח בליבו עליהם, סמך וסין, שמח ושמח. שני הרבנים שהיו אחראים על ההוצאה המשוכללת הזאת של אורות התשובה, עם כל התוספות שישנם מול עינינו, זה הרב דרוקמן, שיאריך ימים, והרב אליעזר ולדמן, זכר צדיק לברכה, שנפטר השנה, שהיה ראש ישיבת קריית ארבע, המייסד של ישיבת קריית ארבע. הרב דרוקמן, שאריך ימים הוא, כמו שאתם יודעים, ראש ישיבת אור עציון, ראש ישיבת בני עקיבא ואולפנות, וכל החינוך הדתי, ככה נסמך עליו, דתי-לאומי. אז הם ישבו לפני עשרות שנים, והם הוסיפו את הקטעים האלה. הקטע הזה י"ג אחד, אני לא יודע מאיפה הוא לקוח, הוא מנסה לקוח מהקבצים, שמונה קבצים, אולי מפנקסים עלומים שלא מוכרים לנו, אבל הוא קטע כל כך מתוק, שאני רוצה להתחיל בי"ג, שהוא ודאי נפלא, אבל מאוד חשוב לי להגיע לי"ג אחד. זה לא סיבה שאתם לא תשאלו שאלות, אתם תעירו הערות, אבל תדעו שמה שאני זומם זה להגיע להיות ג' אחת. בסדר, חברים? אז בואו נתחיל. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. בדרך כלל אנחנו אוהבים לקרוא את כל הפסקה, את כל הסעיף. היום אני רוצה לעבור שורה-שורה ולהתמקד כבר בשורה השנה ולהבין אותה. מה הוא אומר? אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. איזה תשובה אפשר לחזור, איזה שיבה בתשובה אפשר לחזור על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף? אז קודם כל, התשובה הראשונה היא, כמו שאתם בטח גם רוצים לומר, זה לחזק את הגוף. כלומר, אם קורה לאדם כל מיני תקלות, בגלל שהגוף שלו חלש, בין אם זה תקלות במידות, כמו עצבנות וכו', בין אם זה תקלות גופניות כאלה ואחרות, אז הדרך הראשונה לשוב בתשובה זה פשוט לחזק את הגוף. וכשאנחנו נמצאים בארץ ישראל שטובעת מאיתנו, באופן כללי, גם בלי קשר לפגמים, טובעת מאיתנו להיות חזקים ואיתנים במאבק מול האויבים, ובהתמודדות מול האתגרים שארץ ישראל מציבה מול עינינו, אז גם בלי פגמים היינו צריכים לחזק את הגוף. ודאי, אם אדם מגיע לכל מיני פדיחות בלשון העם, כל מיני נפילות, חטאים וקלקולים שנובעים מזה שהגוף של האדם חלש, קורא לו כל מיני מקרים וכדומה. אז גם על הפגמים האלה צריך לשוב בתשובה. אבל הרב כנראה מדבר לא רק על תשובה גופנית, שאלה הוא ייחד מקום בסעיף הראשון של הספר הזה, שהוא דיבר על תשובה גופנית, אלא גם על תשובה נפשית רוחנית, כי אם בגלל הגוף החלש אדם מגיע לכל מיני תקלות בהתנהגות בין אדם מקום, בין אדם לחברו, אז הסריטה והפגימה עכשיו היא לא נעצרת בגוף בלבד, אלא ממשיכה לתוצאה. אתם בטח רוצים דוגמאות וקשה לי למצוא את הדוגמאות, אבל נגיד שיש לו איזה כישלון בענייני מאכלות אסורים בגלל הגוף החלש שלו, והוא לא יכול היה לעמוד ברעב וביצר ובצורך, והוא לא דקדק במה שהוא אוכל, או אכל בשר, חלב אחרי בשר בלי הפסקת זמן. דוגמה לפגם שנובע מחלישות הגוף, או לפני התפילה אסור לאכול. אדם שהוא חולה, שיש לו בלב וכולי, אוכל. אבל אם אדם יאכל לפני התפילה כי הוא מרגיש שהוא חלש. טוב, שמע, אתה חלש, אבל אתה לא חולה. וכתוב, לא תאכלו על אדם. אל תאכלו לפני שאתם מתפלים על אדם. אז אם הוא אומר, תעזבו, אני, הגוף שלי חייב להרביץ ארוחה טובה לפני האוכל. ושוב, אני לא מדבר במישהו שהוא זקן וחלוש פיזית ממש, או חולה, שזה מותר. לאדם חולה מותר, אבל אם אדם אוכל בגלל שיש לו גוף שהוא לא מספיק חזק, הוא אומר, אני חייב את הקפה והוגה שלי לפני התפילה. כמו שאתם יודעים שבהרבה מקומות יש איזה סוג של ארוחה קלה כזאת בבתי המלון, וכל מיני מקומות כאלה בשבתות שמתאספים משפחה, שותים קפה, אוכלים הוגה, זה לא מצווה גדולה. בטח לאכול זה לא מצווה. לשתות, אם זה כוס מים, בסדר, אין בעיה בכלל במים. ואם הגוף חולה, אז אין שום בעיה. אבל אם אדם יש לו רק חלישות, אז א', שיבריא את הגוף, וב', זה איסור, איסור תורה. הרמב״ם אומר, לא תאכלו על אדם, זה איסור תורה גמור. איזה עוד דוגמאות אפשר להביא על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף? אולי יצר הרע. אתם יודעים שככל שאדם יותר איתן, יותר חזק בגוף, יש לו יותר כוח לעמוד מול מתקפות של יצר הרע. אנחנו רואים את זה לעצמנו כשאנחנו עייפים מאוד, כשאנחנו מותשים, יש לנו פחות כוחות נפשיים לעמוד מול יצרים גופניים. לא יודע אם אתם עברתם את זה גם כן, אבל זה דבר שידוע, שכשהגוף הוא חלש, אז היצרים שתוקפים את האדם, אין להם את העוצמות לעמוד מול החלישות של הגוף. בבוקר יש להם כמה יותר חזק להתמודד עם יצר הרע שלו. אז אולי יש עוד דוגמאות שברגע זה אני לא יודע מה, אם כי הרב לא מפרט, ואולי בכוונה הוא לא מפרט. על כל פעמים משאיר את זה לנו להבין על הפגמים שיסודם הוא חלישות הגוף. צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל התוצאות שלהם. אז אמרנו, שני סוגי תשובה ישנם. סוג תשובה אחד זה פשוט להבריא את הגוף, להתחיל לשחות בבריכת שחייה, נפרדת חבר'ה כמובן, כאן לידינו יש בבית חינוך עיוורים, ולעשות ג'וגינג, ולרוץ, ועוד כל מיני תרגלי כושר, ממש להחיות הגוף שלנו, שהנרתיק הזה, הכלי הזה, יהיה נפש בריאה בגוף בריא. ובית צריך לשוב ולתקן את אותם שריטות, אותם פגמים שנוצרו בעולם הרוחני שלנו, בגלל חלישות הגוף. איך מתקנים? אנחנו יודעים, הרמב״ם, להכיר את החטא, להתחרט עליו, להתוודות, לעזוב אותו ולקבל קבלה לעתיד, כל דרכי התשובה ידועים. אבל אדם עלול להיכנס לעצבות, שדיברנו עליה הרבה בפעמים האחרונות, ולהגיד, אני כל כך מצטער ואני כל כך עצוב שנפלתי לזה, ואני לא רואה איך אני קם מזה, וזה פגימה שאולי תשאר, אני אסחוב אותה כל הזמן, וכל מיני אמירות של ייאוש כאלה. והרב בכל הספר הזה, הוא יוצא נגד הנפילות האלה, נגד הייאוש. אומר הרב, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד, שלא להתפחד יותר מדי. ברור, נכון חבר'ה? בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזק החולה והחלוש, חלשלוש והמותש של הגוף הוא סיבתם. נמשיך עוד רגע, אנחנו רוצים להביא מה שקראנו עד עכשיו. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד. למה הוא לא אומר שלא לפחד? הרי לכאורה בעברית נכונה, היה צריך לומר שלא לפחד, להתפחד, זה פועל להתפעל. מדובר על האדם, שלא לפחד. זה מזכיר לנו את הביטוי המפורסם של רבי נחמן מברסלב, העולם כולו, איך היה משך חבר'ה? גשר צמוד, והעיקר, עוד פעם, והעיקר, לא כתוב לא להתפחד, כן? זה מה שאמרת, אוריה? אז ככה כתוב שם המקור, העיקר לא להתפחד. כשכתוב לא להתפחד, הכוונה, אל תמלא את עצמך בפחדים, אל תמציא פחדים, אל תחשוש יותר מדי. כלומר, לא לפחד, זה עוד נשמע לפחד מפני משהו שאולי ראוי היה ככה לירה ממנו. כשאתה אומר להתפחד, זה דבר שהוא דמיוני, שאין לו שום מקור, שאין לו שום הצדקה. להתפחד זה למלא את עצמנו בפחדים שאין להם שום אמת. בסדר חבר'ה? לכן כתוב להתפחד. הוא מתפעל, הוא מפעיל את עצמו, הוא מפחיד את עצמו. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג. כלומר, אדם יכול לפייס את עצמו, לנחם את עצמו, שדברים שקרו לו בגלל חולשת הגוף באונס המזג, הכוונה במציאות החולה שבה הוא נמצא, במציאות המותשת שבה הוא נמצא, במציאות המורכבת הגופנית שבה הוא נמצא, יש פתח גדול, כלומר, אופציה גדולה, פתח גדול הכוונה כמו פתח בנדרים. יש סיבה גדולה, הצטדקות גדולה, להניח שהקדוש ברוך הוא, לא יעניש על זה, חסד עליון, שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו, בעל כוחו, באונס המזק, אנחנו עוסקים כאן בסעיף הזה, בחטאים שנובעים מחלישות הגוף, סברה חזקה, אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא באמת ימחה לך, כי זה באונס גמור. נכון, היית צריך לחזק את הגוף ולחשוב על העניין בסדר, אבל זה כמו אונס, כי זה בעל כוחך בא לך. היית כל כך מותש, כל כך עייף, קרה מה שקרה, אתה באמת, האשמה היא לא גדולה. כלומר, אונס, אפשר לחשוב את זה כאונס או כאונס גמור. בין במשהו במעשה, בין בשב ואל תעשה. כלומר, בין אם זה דברים שאדם פעל ועשה בגלל שלא היה לו שליטה על עצמו, ובין בשב ואל תעשה שהוא לא פעל ולא עשה, כי הוא אמר, די, אין לי כוח, אין לי כוח לפעול תפילת ערבית. הגוף שלי חלש לגמרי, עייף לגמרי, אני מת לישון, נופל שדוד למיטה. אז זה גם דבר שהוא סודו חלישות הגוף, וזה שב ואל תעשה, כלומר, הוא נמנע מתפילה שכל ישראל קיבלו עליהם כחובה. אז בסדר, הקדוש ברוך הוא, לא יבוא איתך, השם לא יקפח, השם לא יבוא איתך בדין, במידת הדין, בגלל שזה בא באונס, באונס המזג, באונס החולשה של הגוף. טוב, אז מה שאומרים בינתיים, לפני סיום הסעיף, זה שאומנם צריך לשוב בתשובה, על חטאים שנובעים מחולשת הגוף, והתשובה היא להתחזק בגוף קודם כל, וב' לראות במה נכשלנו, כדי להתחרט על אותם דברים שנכשלנו, גם כשהם עוברים מהגוף לעניינים נפשיים, רוחניים וכדומה, אבל לא להיכנס, לא לכל סרטים, לא להיכנס לדיכאון. צריך להתחזק מאוד, שלא להתפחד, והדגשנו שלהתפחד הכוונה למלא את עצמו בפחדים מיותרים, בפחדים מוגזמים, שאין להם אחיזה במציאות, ובייחוד מהפגמים האלה שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שעל זה אנחנו מדברים כאן בסעיף הזה, כי יש פתח גדול, סברה חזקה להניח כמו פתח בחרתה של נדרים שמתירים לך את הנדר, שהקדוש ברוך הוא לא יחשוב לו את הדבר הזה כאבון, וימחה לו על זה, כי זה בא עליו מתוך מצבו הגופני, באונס, בין בדברים שהם בפועל מעשיים שקרו לו, שנעשו איתו, שהוא עשה, בין בשבע אל תעשה שהוא נמנע מכל מיני דברים שהיה צריך לעשות, כי הוא היה כבר גמור לחלוטין, היה מותש לגמרי, היה חלש וחולה, ובין אם נגיד שהוא פגע במישהו בדיבור, כי הוא כבר לא שלט במה שהוא מדבר, זה במעשה, בין בשבע אל תעשה שהוא לא עשה מה שהוא צריך לעשות. בסדר חברים? רק גילוי נאות, הגעתי היום ללימוד אתכם, אחרי חברותה, אבל לפני החברותה הייתי בבריכה בית חינוך עברים, הכל בגלל הסעיף הזה. בריכה נפרדת, כן, שלא תחששו. מומלץ לכל אחד, לא שיש לי מניות שם בהחזקת החברה הזאת, ברווחים של החברה, אבל זה בריכה נפרדת, נפלאה, ואם אתה עושה מנוי חודשי, אז יוצא לך בזול, כי אתה יכול ללכת כל פעם שבא לך, וזה בסך הכל במצטבר, זה יוצא מעט לכל פעם. טוב, נמשיך הלאה. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, מרדות זה הכנעה. מכות שרבנן מטילים על אדם, בניגוד ללמתת מלכות שהם 39 והם ממוספרים, מכות שרבנן מטילים על האדם אינם במספר קבוע, אלא על כל מיני עבירות רבנן, אלא משתנים מאדם לאדם, מחטא לחטא, הם נקראים מכות מרדות. מה פירוש המילה מרדות? הכנעה. כלומר, לרכך את לב האבן, להפוך אותו להיות יותר רך, לקבל דבר השם, להיות ממושמע לדבר השם, זה נקרא מכות מרדות. לענייננו, כשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, וחשוב שאדם גם יתחרט, ויקח ללב, ויצטער, אבל לא פחות מזה, וזה הדגש של כל הספר הזה, של אורות התשובה, וזה חידוש של אורות התשובה שלו, או הרבה יותר מאשר בספרי מוסר אחרים, שנכתבו בגלות, ושם העיקר העבודה הייתה לתת פטיש בראש ולייסר. בארץ ישראל, העבודה היא שלצד החרטה, שיהיה הרבה ביטחון עצמי, שיהיה הרבה זקיפות קומה, שתהיה הרבה עלייה והתרוממות, כי זה המיוחד בתורת ארץ ישראל. אז כשם שטובה היא מרדות בלבוש אדם, וחשוב שהוא יבין את הטעות ויתקן ויצטער, אבל לא פחות מזה, כך נחוצה היא הביטחון העצמי, ההתאמצות הלבבית, השמחה, כדי להיות, מה שדיברנו הרבה בשבועות האחרונים, כדי להיות נכון ומזומן לעבודת השם בתורה ובעבודה תמה, בדעה צלולה עד כמה שיד מגעת. נקרא זה שוב. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כך נחוצה היא, מה שהדגש בכל הספר הזה, ההתאמצות הלבבית, כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודה תמה, בדעה צלולה עד כמה שיד מגעת. אם אדם יהיה רק עם מרדות ורק עם הכנעה, אז לא יהיה לו, הוא לא יעבוד השם בשמחה, לא יסקוף את ראשו, לא יסקוף את גבו, לא תהיה לעבודת השם אמיתית, כמו שלמדנו על הפסוק, מהפסוק בפשט כי תבוא שקרנו השבת, תחת אשר אוהבת השם ככה בשמחה, בטוב לבב מרוב כל, שזה המקור לכל החטאים, כאשר אדם הוא שפוף וחסר כוח, אז הוא לא יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. לא רק בפרשת כי תבוא זה נאמר, אלא גם בפרשה החדשה שנקרא, שנקרא בשבת, פרשת ניצבים, קדוש שמה, אתם ניצבים היום לפני השם לוקחם. אומר האור החיים הקדוש, כדי לעמוד לפני השם לוקחם, צריכים לעמוד בזקיפות קומה ובשמחה. אבל מישהו שכוח ועצוב, לא יכול להיות לפני השם לוקחם. הרי ניצבים, אתם מכירים את המילה הזאת, זה עמידה איתנה. ניצב, איתן. אז כדי לעמוד לפני השם לוקחם, התנאי הוא, אתה שומע אדם, להיות ניצבים. תראי לי איך אתה ניצב איתן, זקוף קומה, חזק, בסדר? אדם, אז ככה כל אחד מאיתנו, אם רוצים לעמוד לפני השם לוקחם, צריך להיות ניצבים, וניצבים זה לא כפוף, ניצבים זה לא שכוח, זה לא מסכנון כזה, אומלל, אלא איתן. וזה קשור למה שכעת קראנו, נחוצה היא ההתאמצות הלבבית, להיות חזק ואיתן, כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודה תמה, שאי אפשר להיות בתורה ובעבודה תמה אם אתה בעצבות כזאת, אם אתה כל הזמן בחרטה בלתי פוסקת, אם אתה לא בטוח שקדוש הוא סולח לך, צריך להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, כדי לעבוד את השם בתורה. עבודה זה כמובן תפילה, עבודה תמה, ודעה צלולה עד כמה שאתה מסוגל נכון היום במקום שאתה נמצא בו מבחינה רוחנית וכדומה. טוב, זה היה סעיף די פשוט שדיבר על חטאים שיסודם וחלישות הגוף, ואמר שלא להתפחד יותר מדי, ושכמובן צריך לתקן אותם, אבל לא להיכנס, לא לאכול סרטים, לא להיכנס לפחד, להתפחד, להיות בטוח שקדוש ברוך הוא ימחה לו, בייחוד בדברים האלה שהם באים באונס, כי בלי שהוא יהיה ניצב, לא יוכל לעמוד לפני השם אלוקינו, כמו שציטטנו מהחיים הקדוש, בלי שהוא יהיה שמח וחזק, לא יוכל לעבוד את השם בתורה ובעבודה, בתיקון המידות ובדעה צלולה. עד כאן סעיף י' ג'. עכשיו בואו נעבור למה שאמרתי בהתחלה שאני מאוד רוצה להגיע אליו, לסעיף י"ג אחת. נשתה קצת מכוס חמין, ממה שנשאר החם בכוס הזאת. אוריה זה נשאר חם. סיף קצרצר, מעט המחזיק את המרובה. סיף, הכמות שלו קטנה, אבל האיכות שלו גדולה. לפעמים מתאמצים לתקן את המעשים, ולא מצליחים. מכירים מצב כזה, חבר'ה? לא מכירים. כולם כאן מצליחים תמיד לתקן. לפעמים מתאמצים לתקן את המעשים, והם מגיעים. וסיבת הדבר הוא, זה קשור כמובן לסעיף י' ג', לכן זה י' ג' אחת, שהחיסרון מונח באיזו חולשה גופנית, וזה בדיוק מה שראינו בסעיף הקודם, שאין אדם כוח, ואין אדם שמחת הגוף, ואין לו בריאות הגוף, והשרירים שלו רפואיים, וכל המציאות הגופנית שלו היא נבח כזאת, מסכנה. וזה מונע את ההתפתחות הרוחנית, הנפשית, הראויה. אם תשאלו כיצד, התשובה היא שהנפש והגוף מחוברים זה בזה. אז אם הגוף חלש, אם הגוף בנפילה, גם הנפש, גם הרוח בנפילה. אז זו הסיבה הראשונה. סיבת הדבר הוא, מנסים לתקן ולא מצליחים, כי הכלי שבור ורצוץ. סיבת הדבר הוא שהחיסרון מונח ואיזו חולשה גופנית. ובשביל זה לא הייתי כל כך מדגיש את הסעיף הזה, כי זה כבר ראינו בסעיף הקודם על חולשה גופנית שגורמת לפגמים, וכאן אומר, אתה מנסה, לא יודע למה, אתה לא מצליח לתקן, זה בגלל, יכול להיות בגלל זה. זה מזכיר שבאורות התורה יש סעיף בפרק ח' אני חושב, אם אני לא טועה, או פרק ט', סעיף א', שאומר שמה, שכשאדם לא מצליח ללמוד תורה, הוא חייב למצוא מה הסיבה שמפריעה לו עכשיו בלימוד התורה. כי אם הוא יעמול הרבה, וידפוק את הראש בקיר, ויעמוד על הראש, יעשה שמיניות באוויר, וינסה, ויתקן כל מיני דברים, ולא הם יהיו הסיבה שבגללם, בגללה, הוא לא מצליח ללמוד, אז שום דבר לא יזוז. הוא חייב לאתר, לזהות המחלה, כדי לדעת איך לרפות. ולמשל, הוא מביא דוגמאות, אם אדם הוא עייף, ואדם חלש, ויש לו חיסרון בחול, בענייני חול, כמו שנראה מיד גם הדבר השני, אז גם אם הוא יגיד, אני צריך לתקן את דעת הענבה שבי, או אני צריך לברך בתורה תחילה, ולא ברכתי מספיק כוונה, או אני לא מספיק מתקלל בכלל ישראל, או אני לא לומד את התחום של תורה שאני רוצה ללמוד, במקום ללמוד גמרא, אני לומד אגדה כל יום, ולהפך. אבל אם זה לא הסיבה, הוא פשוט לא ישן, הוא פשוט רעב, הוא פשוט חלש, אז הוא ינסה לתקן, ינסה ונסה, ויעלה חרס בידו. כך הוא כותב שם באורות התורה, וכך גם כאן, אני אקרא את זה שוב, לפעמים מתאמצים לתקן את המעשים, והעסק לא זז, אין מגיעים. וסיבת הדבר הוא שהחיסרון מונח באיזו חולשה גופנית, מה שקראנו בסעיף י' ג'. או, עכשיו אני מגיע לסיבה השנייה שהיא מאוד מאוד מעניינת. או, בחסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים. תסתכלו בשורה הזאת חבר'ה דקה, מעניין אותי איך אתם מבינים אותה. על איזה חטא מדבר הרב? על איזה פגם? על איזה יסוד שגורם לחוסר הצלחה בתיקון המעשים? שנייה אחת, לפני שאתה עונה, בוא ניתן לכולם את הצ'אנס. המילים הם, שאני רוצה שתסתכלו ותחשבו עליהם, חסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים. על מה מדבר הרב כאן? תחשבו רגע לפני שאתם עונים, אתה אמרת רגע התשובה, אז עוד רגע ניתן לך, בסדר? אדם, עוד שנייה, נעשה פה אישור קו בין כולם, בסדר? נשמח שכולכם תסתכלו ותחשבו, תשברו את הראש, אבל לא כפשוטו, אלא תתאמצו להבין. על איזה חיסרון הוא מדבר? כן, אוריה, מה רצית לומר? מה הכוונה מודעות עצמית?
אדם כאילו לא מודע למעשים שלו, הוא לא מודע למה הוא צריך לתקן. הוא מצליח להתרגל לזה שהעולם כאילו... זה קצת יותר מודעות.
מודעות עצמית זה על עצמו, נכון? כלומר, הבנת כוחותיו, יתרונותיו, גם חסרונותיו, נכון? מודעות עצמית זה ביטחון עצמי, שהוא יוכל להשתמש במש, בכוחות שיש לו ולפעול איתם, נכון? לכאורה, הוא מדבר כאן משהו אחר. הוא לא אומר בחסרון ידיעה בהכרת עצמו, חסרון ביטחון עצמי בכוחותיו, הוא לא מכיר את היתרונות שלו, החולשות שלו, הוא מדבר על ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים, משמע במעגל שמחוץ אלו. אתה שמת את הדגש על בתוך עצמו. ונדמה לי שכאן הוא לא מדבר על עצמו, אלא מדבר על סביבתו, על המעגלים. כלומר, מדבר על מישהו שנמצא באיזה פלנטה אחרת, נמצא במציאות כזאת ששם בתוך המציאות אולי הוא מוגן, כמו דיור מוגן, אבל כשהוא יוצא מהמקום שהוא חוסה בו, ואני לא מדבר כעת על חוסה במובן המקצועי של הדבר בימינו, בכל אופן, כשהוא יוצא מהמקום שהוא מוגן ממנו, מהאזור הנוחות שלו, כמו שקוראים היום, אזור הנוחות, אז הוא מסתבך נורא. ממה זה בא? על מה הוא מדבר? על איזה בעיה? על איזה חיסרון? אמרתי כבר חצי מהתשובה, אבל בכל אופן, אוריה, מה שאמרת זה בסדר, השאלה אם זה מה שכתוב כאן. אני את התשובה הנכונה, אבל לא בקשר מה שכתוב כאן. יש כזו בדיחה שזה רבי אומר וורט יפה על איזה פסוק. אז הוא אומר, שמע, הוורט שלך מאוד יפה, אבל מה השם הפסוק הזה שילבשת עליו את הוורט שלך? כן, שלא תעלב, אוריה. הקיצור, אדם. אמרת, הווי העולם?
ככה אני
קורא לזה. הוויות העולם התכוונת.
הוויות, וגם הבלי העולם.
הבלי, לא שמעתם אליי, הבלי, כן.
יש גם הבלים בעולם, וכאשר הוא מתרגל אליהם והופך אותם לפעמים, לצערנו, שאני לפעמים עושה, הופך אותם מקשרים, שזה בסדר, אפשר, ומחזק אותי, זה דווקא מה שיכול להחליש אותו. ולהפוך את התורה שלו לפחות חזקה, כי ענייני העולם והחיים הם מורכבים, מדי, ולפעמים גם
הוא לחוצים לאיש הישראלי. אבל תראה, אדם, הוא דיבר כאן על זה שלא טוב הדבר שאין לו ידיעה והתרגלות בעיני העולם והחיים. הוא לא הביא את זה לשלילה, אלא לחיוב. כלומר, שהאיש הזה לא מצליח במעשיו, והוא צריך לתקן את הבעיה שאנחנו אומרים אותה, בגלל שיש לו חיסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים. זאת אומרת שהוא מדבר כאן, עכשיו, הוא מדבר כאן על זה שצריכה להיות ידיעה, צריכה להיות התרגלות בין עולם וחיים, הוא לא מדבר על הבלי החיים כמו שאתה קראת לזה, אלא מדבר על עניינים בעלי ערך חשובים, שהאדם בגלל שאין לו ידיעה והתרגלות בין עולם החיים, העולם והחיים, הוא נכשל, ולא מצליח לתקן את המעשים. אז אני חושש שזה לא מה שאתה אמרת, לא שאני ראוי לחלוק עליך, אבל אם הייתי ראוי לחלוק, הייתי חולק, אומר שזה לא מה שאתה אמרת. כן, עוד... בוודאי, אביתר.
אני חושב שהכוונה פה זה הבן אדם רוצה לתקן את המעשים שלו, אבל הוא לא באמת מבין מה המשמעות של המעשים שלו, מה ההשלכות שלהם, מה הפעולות שלהם בעולם, או איך... הוא לא מבין את מה שהוא עושה באמת לעומק מספיק, אז הוא לא יודע איך לתקן אותם.
אז אתה לוקח אותנו למישור של עומק. אתה אומר, הוא לא מבין את המשמעות של המעשים הטובים או השליליים, נכון?
כן.
האם זה נכנס במילה... חסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים?
כן, לא מבין מה הפעולה הזאת קשורה לדברים. הוא עושה את הדבר הזה כי אומרים לו שהוא צריך לעשות דבר, הוא לא יודע יותר מזה. ובגלל שהוא עושה את זה עם הראש, עם התודעה הזאת ועם הראש הזה, הוא לא מסוגל לתקן את המעשים שלו. בהנחה שהוא לא עושה אותם, נכון.
טעמי מצוות, זה מה שחסר לו? הבנת ההשפעה של מצוות? מעשים טובים? יותר ביטוי התרגלות בענייני העולם והחיים נראה לי לכיוון אחר, לא לכיוון של מודעות, אתה אומר את המודעות עצמית, אתה אומר מודעות בערך המעשים שהוא עושה לטוב או להפך, הביטוי ידיעה והתרגלות, שים לב אולי התרגלות אביתר, היא נראית לי בכיוון אחר, סליחה שאני חולק, כן היום הייתי חולק על כולם, זה לא מדרגה כזאת טובה לחלוק על כולם, להיות בפלוגתא, אבל בכל אופן אני נעול על איזה הסבר אחר, אז קשה לי להיות עם בלי דעה קדומה, קשה לשמוע דעות אחרות. שנייה, אוריה, ניתן בסבב הראשון עוד צ'אנסים לאנשים. עוד מישהו רוצה לומר, אופק? אופק, חתנינו, אתרי? אתה רוצה לומר משהו?
אולי כמו מי שרוצה להתחתן,
אבל
לא יוצא לדייטים.
או יוצא לדייטים, וכל הדייט הוא מסתכל בספר, והוא אומר לקלה שלו, מכילה, אבל זה ביטול תורה כל הדייט הזה. יש להניח שלא יצא הרבה מהדייט הזה, נכון חבר? היא לא תיקח אותו, לא תבחר בו, נכון? ואחר כך, בשלב השני, היא אומרת, טוב, אולי נשתה משהו, זה בסדר, תקני, אין לי בעיה. לזה הכוונה, אביתר. אבל לא רק בקטע של דייטים, אלא אדם שבבית המדרש הוא מסדר טוב, או במגדל השן האקדמי, שם במעבדה, הוא פרופסור מפוזר, הוא מסתדר. או בבית, במשפחה, באזור הנוחות, גם כן טוב לו, כי כולם אוהבים אותו וסולחים לו על כל השטויות שהוא עושה וכו'. אבל ברגע שהוא יוצא אל העולם הרחב, להיפגש עם בני אדם, לדבר עם בני אדם, להתמודד עם כל הסיבוכים שיש בחיים, הוא מאבד שליטה. או שהוא לא יודע מה לעשות, או שהוא קוצף ורוגז, או שהוא לא מבין בכלל מה שקורה כאן, וכל מיני שטויות הוא עושה. הדבר הזה, הרב רואה בו השפעה שלילית על תיקון המעשים. הוא אומר, אדם חי בתוך המציאות. אדם צריך להיות מחובר אל העולם. ואם אדם חי לבדו, אם אדם חי בניתוק או בהתנגשות עם כל הסביבה, עם כל הנורמליות של החיים, עם כל שמחת החיים, בריאות החיים, אז הוא לא יוכל לתקן את המעשים, כי המעשים לא מנותקים מכל הזרימה של החיים. אתן לכם עוד דוגמה, נגיד אדם בא להתפלל במניין, יכול להיות דבר כזה שאדם בא במניין? יכול להיות, יש מציאות נדירות כאלה, והוא אוהב להאריך בתפילה. טוב, כולם גמרו להתפלל תפילת עמידה, הגבאי כבר מתחיל להשתעל ככה שיעול רציני כדי לרמוז לו, אבל הוא משייט לו בעולמות העליונים. לא, לא שליח ציבור, הוא אחד בודד. לאו דווקא משלים, נגיד ש... לא משנה. ואחר כך הגבאי מתחיל לחבות אורות, כי הוא רוצה שהבן אדם יבין שהגבאי מחכים לו בבית. הוא לא, או שהוא לא שם לב, או שאומר הרבה יותר חשוב התפילה שלי מאשר לוח הזמנים של הגבאי הזה. ואז הגבאי בא, שום דבר לא עוזר, הלו, הלו. הבחור מחליט מסירות נפש עד הסוף. הוא יאריך בתפילה. עכשיו, ברור שהוא לא יכול להפסיק באמצע 18, נכון? לא יכול, איך נכון? אבל אתם מכירים את המצב הזה שפתאום כשאתה רואה שמשהו מתאחר, אתה מרביץ קצב יותר מהיר. אתה פחות מדקדק בכל מילה, אתה פחות חושב על ייחודים וכוונות. אבל הוא בעולמו העליון. או מקרה אחר, שנגיד כולם מחכים לקידוש השבת, הוא אומר, בסדר, אבל אני צריך את ההכנות שלי, אני לא יכול לקחת קידוש השבת. אז ההורים שלו והאורחים וכולם יחכו שהוא יגמור את כל החונס, את כל הכוונות והייחודים. אז זו מציאות לא נורמלית, כלומר זו מציאות שבה אדם לא מסוגל להשתלב בסביבה. הטובה, הבריאה, לא סביבה של להיות במקומות של החטאים חולה, אלא לעולם תהיה דעתו שאדם מעורבת עם הבריאות. אז החיסרון הידיעה הזאת, תשמע אביתר, והתרגלות, התרגלות בענייני העולם והחיים, תשמע אוריה, אני לא חושב שזה שאלת המודעות העצמית, כמו זה שאלת המודעות הסביבתית, החברתית, העולמית, שאפשר להגיד, אז מה קרה? למה מי מת? לא קרה שום דבר, אז הוא ימשיך בדרכו, אבל זה לא ככה, כי האדם הוא לא ייצור בודד. האדם הוא ייצור מדיני, מדיני הכוונה חי בתוך חברה. ואם הוא מנותק מהחברה, או אם הוא פועל בווקטור הפוך מהכיוון שהחברה הולכת בו, אז הוא לא מסוגל באמת לתקן תיקון שלם את המעשים, כי זה לא מנותק. כל המעשים מחוברים אחד לשני. ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, חלקם מצחיקות, חלקם מרגיזות, אבל הם כולם סביב העניין הזה, אם מישהו צריך לדעת צורת הדזוזה, צורת כסף, הוא צריך להבין איך משתמשים במשהו, כל מיני תפיסות עולם שאדם לפעמים אומר, תעזבו אותי מכל העולם, לא מעניין אותי אף אחד, אני חי את עצמי לעצמי, לא מעניין אותי לא המדינה, לא הצבא, לא החברה, גם לא המשפחה, ולא... יש להם בעיה שיסתדרו. דברים כאלה פוגעים בסופו של דבר לא רק בחברה, אלא גם בו עצמו. חסרון ידיעה והתרגלות בענייני עולם וחיים, ואז הוא לא יכול להריח אנשים, הוא לא יכול להיות... יחד עם אנשים, בשמחות וכדומה, כי הוא משונה. ואז הם, בין אם זה הדבר הראשון, החולשה הגופנית, בין אם זה הדבר השני, החולשה הסביבתית, העולמית, זה הופך להיות גופי תורה. גופי תורה, הכוונה, זה, אם זה לא קיים, זה פוגע. ואם זה קיים, אז זה בונה. זה הופך להיות חלק אינטגרלי, מרכזי, בעבודת השם של אותו אדם. אם הוא לומד איך לבנות את הגוף שיהיה בריא, ואיך לדעת להתרגל בענייני העולם והחיים. למשל, לשמוע חדשות, לא שאנחנו ממליצים לשמוע חדשות כל שעה, אבל ודאי לדעת מה קורה עם כלל ישראל, ולהבין מתוך מה שהוא שומע, לאן זה מוביל, לדע. יש פיגוע חלילה, שלא יהיה. אז להבין את המציאות וכולי, או יש שמחה גדולה, להיות חלק, כלומר להיות חלק מהסדרים השונים שקדוש ברוך הוא בהם מגלגל את עולמו. ומתוך כך גם להבין קצת בענייני ההתקדמות הטכנולוגית בעולם והמדעית, לא להיות באוט, לא לחשוב שכל העניינים המציאותיים והמעשיים והעולמיים הם לא שייכים לתורה. לא, אם אתה מנותק מכל הסביבה, מכל יד השם שפועלת, השם עושה חדשות, בעל מלחמות, זרי הצדוקות, מצמיח ישות, בורא רפואות, כל מה שאנחנו אומרים בברכת יוצר אור, אז חסר לך דבר יסודי בתיקון. ואם אתה תדע איך לרפא את הדברים האלה, כמו שהרב קוק פגש את הרב חלה ביפו, מתרחץ בימה של יפו, והוא אמר לו, הדרך שבה אתה הולך, שדרך של סיגופין, לא תוביל אותך למקום טוב. ואז הוא שינה כיוון. כל כך האמין ברב זצ"ל, שנהיה רבו, אז הוא התחיל לדאוג לגוף שלו, לבריאות שלו וכו'. זה דוגמה, אבל אפשר להביא כמובן דוגמאות נוספות ואחרות, זה הופך להיות גופי תורה. כשהמילה גופי לא בא לומר רק עיקרי תורה, אלא גופי רומז לעניין של גופני, או רומז לעניין של גוף העולם. עכשיו, למה הוא מתכוון כשאומר גופי תורה כמקור? גמרא מאוד מפורסמת בברכות על הפסוק מאיוב, בכל דרכיך, בעצם אני לא יודע אם זה באיוב, אני אנסה לזכר מאיפה הפסוק הזה, אם יש לכם סמארטפון, תמצאו, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אם מישהו יכול להסתכל בנייד שלו, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אז אומרים חז"ל, זוהי פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. הפסוק הזה, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך, זו פרשה קטנה. מה זה בא להגיד קטנה? נדמה לאדם, מה, אני אקטין את עצמי? אני אדע את השם בכל הדרכים, גם בדרכים גופניות, גם בדרכים חברתיות, גם בדרכים פוליטיות למשל. איפה זה הפסוק הזה? מישהו מצא? בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אתה תלך בדרך, בדרכים אלוקיות, תמצא אותו בכל דרך ודרך, ואז הוא יישר אורחותיך. בכל אופן, רק שני אדם, בכל אופן, אם אתה, מה משלי מצוין? אם אתה תדע אותו, גם בדרכים ישנו אחת פשוטות, פרשה קטנה, קטנה קטנה, לא רק קטנה שזה פסוק אחד, אלא אתה כאילו מקטין את עצמך, מתקטנן, אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא בחדשות ברדיו, אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא בבחירות שיהיו עוד חודש, ואני כאן לא עושה פרופגנדה לאף מפלגה, תעמולה לאף מפלגה, אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא בצבא, במילואים, אתה מוצא אותו בפרנסה, אתה מוצא אותו בחברה, אתה מוצא אותו במשפחה, אתה מוצא אותו בקרבה לשכנים, אתה מוצא אותו בבריאות הגוף, אל תחשוב שזה קטנה, זה נראה כפרשה קטנה, אבל כל גופי תורה תלויים בה, עיקרי תורה תלויים בה, כשהמילה גופי באה להגיד את העניין הזה של הגוף, הגוף הפרטי או הגוף החברתי. ועל זה אומר הרמב״ם בשונה פרקים, שחז"ל אמרו בארבעה חמישה מילים את מה שנאמר בפסוק הזה, שכעת נזכרנו שזה במשלי, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שתדע איך את כל המעשים לעלות מעלה מעלה, למצוא גם בעניינים מגופנים וגם בענייני העולם והחיים, למצוא בזה את היד השם שמחוללת אותם, ואת הדרישה מאיתנו לא להיות מנותקים מהמעגלים שסובבים אותנו. אתה רוצה להיות בחור ישיבה? 10. אתה רוצה לשבת בבית מדרש, לחבוש את ספסל בית המדרש? מצוין. אבל שתהיה פתוח, קשוב, גם, לא אומר בחור צעיר בשנה הראשונה, בסדר, אבל בהמשך התקדמותך לבריאות, שתהיה פתוח וקשוב גם לכל, הן הבריאות הגופנית שלך, והן כל ענייני העולם והחיים. אם יש איזה חידוש מדעי, גילוי טכנולוגי, המצאה חדשה, שתדע על מה מדובר. זה חלק מהדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מתכתב איתנו, בכל ההתקדמות של העולם, בכל התחומים, גם בתחומים הפיזיים, הביולוגיים, המדעיים וכו'. אז בואו נקרא את הפסקה הקצרצרה הזאת שוב פעם ואז נסיים. לפעמים מתאמצים לתקן את המעשים ואין מגיעים, לא מצליחים. ואדם עוד יותר לומד תורה ועוד יותר מכוון בתפילה והוא תקוע. הוא לא מבין מה המחסום, מה המעצור. אומר הרב, אתה אדם שלם. ואתה לא רק רוח, יש לך גם גוף. ואתה לא לבד, אתה מחובר למעגלים מסביב. ואתה חייב לפקוח עיניים ולפקוח את האוזניים באוזניים ולדעת דברים טובים כמובן, דברים חיוביים, לדעת מה, מה מתחדש ומה קורה ואיך להתחבר אל הבריות. אומר הרב, סיבת הדבר הוא, כלומר סיבת הפגם בתיקון המעשים הוא שהחיסרון מונח באיזו חולשה גופנית. זה הבנו כבר, וגם ראינו בסעיף י"ג, או בחיסרון ידיעה והתרגלות בעניין עולם וחיים. למשל, יהיו אנשים שהם יהיו מעל הזמן, והוא יקבע עם חברו או עם מישהו אחר שעה מסוימת, אבל גם שיש לו את הקצב שלו, הוא יבוא עוד שעה, שעה וחצי. אז זה נקרא חיסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים. או כל מי ששייך לבגדים מסודרים, להיגיינה מסודרת, לכל מה שנעים בחברת בני אדם, זה חלק מהבניין הרוחני שלנו. לא רק בגלל מה שאחרים יחשבו וזה, אלא בגלל שעלינו זה משפיע. או אם נגיד אדם נמצא בחדר בפנימיה, וכל החדר הוא הפוך, והבגדים על הרצפה, והגרביים והשמיים, אז זה משבש את הסדר הרוחני שלו, כי חסר לו בחיבור אל הארציות, חסר לו בחיבור אל המעשיות. אתם מבינים חבר'ה? ורק בחיבור שני הדברים יחד, הרוח והחומר, השמיים והארץ, התיקונים הרוחניים, שנכון שהם עיקר, אבל לא ייבנו ולא יושלמו אם לא יהיה גם התיקון של ענייני העולם והחיים, ואז אם יש לו חיסרון בזה, או אם בעזרת השם הוא בונה בניין בזה, זה הופך להיות גופי תורה. דרך החלק השני הזה, החלק המתלווה הזה לבית המדרש, הוא בונה את העולם הרוחני שלו ומגיע לתורה המושלמת וחוזר בתשובה. שתהיה שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה.